שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, היום המאה ו... אתה יודע מה, סמי, עד מתי אנחנו נספור את הימים של המלחמה?
שאלה טובה, והשאלה אם אנחנו נספור את זה בימים, או שנעבור בשלב מסוים לספור את זה בשנים.
חודשים, אחרי זה שנים. בסוף אנחנו נפסיק לספור בכלל, כי זה יהיה, אתה יודע, רגיל.
אתמול, היציאה של האוגדה האחרונה שם מעזה, אוגדה 98, למרות שיש עדיין כוחות בעזה, היא מורת השאלה האם זה סוף המלחמה, הסוף הרשמי של המלחמה, ומעכשיו יהיו דברים, כן, יהיו פשיטות, יהיו פה, יהיה איזה מבצעון, איפשהו ברפיח, אבל זה היום שבו מסתיימה המלחמה. והסתכלתי קצת על מלחמת לבנון הראשונה, שגם לה היה דפוס של מלחמה עצימה שנמשכה כמה חודשים.
ואחר כך בתש של כמה שנים.
ואז 17 שנים של בתש. אבל יש לה תאריך סיום. יש לה איזה תאריך סיום, שנדמה לי אחרי 16 שבועות או משהו כזה. אז נשאלת השאלה, האם באמת היום האתמול הוא בעצם יום הסיום של המלחמה, חצי שנה אחרי שהחלה.
כן, טוב, אז אנחנו נחשוב, נבוא אליכם עם תשובה מחר לגבי אם אנחנו ממשיכים לספור את הימים בצורה בודדת.
אבל צריך להגיד שהיום זה היום ה-185 למלחמה.
מאז השביעי באוקטובר בוודאי. מה שלא נפסיק להזכיר זה שבעזה יש עדיין 133 חטופים. באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ.
תקח לך זמן לזכר מי איתך באולפן.
כן. אתה יודע, יש היום ריבית, ואנחנו מקליטים את זה 4 שעות לפני הריבית, כך שאנחנו לא נעסוק בה. כי אין טעם לפרסם משהו...
כן, לפני ש...
5 דקות לפני שיודעים מה בדיוק המספר ולהתפלסף עליו.
אגב, אני חייב להגיד לך משהו. קיבלתי הודעה מאיזשהו גוף שבא ואומר ותוקף את הנגיד על כך שהנגיד לא הוריד את הריבית.
עדיין.
ותוקף, ותוקף, ותוקף. אז שאלתי את הגוף הזה... אתם כבר יודעים מה נגיד החליט? אז אומרים לי, לא. אבל אנחנו מעריכים שלא תהיה הפחתה, ואת ההודעה כבר שלחנו.
שום דבר, הם רוצים כבר, א', וב', יכול להיות שהם רוצים להשפיע על ה...
אולי, כן.
זה בטוח מתוך פוזיציה. מי הגוף, או שאתה מנוע מ...
אני אגיד לך מי הגוף. זה גוף שעוסק בהתאחדות יועצי המשכנתאות.
נו, בוודאי. הם רוצים שאנשים ייקחו יותר משכנתאות.
ברור.
זה כל שיותר... אנשים מדברים מתוך פוזיציה בדרך כלל. טוב, תראה, אנחנו עסקנו אתמול בצבא ועסקנו בתובנות, אבל העניין הוא שמעבר לצבא ולרבים ממשרדי הממשלה, גם חברת החשמל לא הייתה ממש ארוכה למלחמה שנכפתה על ישראל באוקטובר. ומה שמטריד יותר זה שגם לאחר המלחמה שפרצה גם בדרום וגם בצפון, חברת החשמל לא סייעה לתסריט של פגיעה במתקנים שלה וביכולת לספק חשמל ודלק. למשל, עם פרוץ המלחמה, המדינה דרשה מחברת החשמל לרכוש עבורה, היא הרי מומחית לזה, מלאי חירום של סולר, אבל חברת החשמל סירבה, וטענה שהמדינה צריכה לבצע את הרכש בעצמה. מרב אלוזורוב תהיה איתנו, תספר על הסיפור הזה, וגם תספר איך מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, מנסה להרגיע את הציבור. הוא טוען שיהיה חשמל גם תחת מלחמה כוללת עם חמאס ועם חיזבאללה, אבל בינינו לא ברור כיצד הוא קובע את זה.
והנה יש עוד איזה פשלה, עיתון הגרדיאן הבריטי טוען שהוא הצליח לחשוף את שמו של מפקד יחידה 8200, לאחר שזה פרסם ספר בחנות המקוונת של אמזון וצירף אליו חשבון הגוגל האישי שלו. כתבת הדיגיטל שלנו, אגב השם מתרוצץ כבר, כולם מדברים על השם הזה, כתבת הדיגיטל שלנו רפאלה גורכמן תספר שדובר צהל אישר את הפרסום, הוא קנה את האירוע הזה כתקלה, וגם נדבר עם רפאלה על הפרסום של הרשות לאיסור הלבנות הון, שמתאר כיצד גורמים פליליים עושים שימוש ברשתות חברתיות, כדי לבצע הלבנות הון ומימון טרור, ואיך ניתן לזהות את הניסיונות האלה.
גם בחברות עסקיות גדולות, כמובן, יש לעתים בלגן גדול בניהול, ואפילו לא צריך מלחמה כדי לחשוף אותו. חברת שופרסל מינתה אתמול את פרופסור יצחק שפירה, סמנכ"ל בבית החולים איכילוב, רופא, לתפקיד יושב הראש של הקמעונאית הגדולה שופרסל. במשרה שהיקפה, תחזיק טוב סמי?
מחזיק.
שעה בשבוע.
מה רע?
מה רע? אז תחקירנית הקמעונאות שלנו, עדי דוברה, תספר מדוע משרד הבריאות מאוד לא מרוצה מכך שעובד ציבור, בסופו של דבר רופאים עובדי ציבור, לא ביקש אישור לעבודה פרטית, ואילו בשוק ההון שואלים מה הערך המוסף שרופא חסר ניסיון עסקי מביא לרשת הסופרמרקטים הגדולה בישראל, וכיצד בדיוק יכול למלא את תפקידו בשעה אחת בשבוע.
אולי הוא צריך להבריא אותה פשוט וזהו.
בשעה אחת בשבוע.
זה מספיק.
כן, תשמע.
לפעמים שעה אצל רופא עושה את העבודה.
מה, אנחנו עושים פודקאסט בפחות משעה. אנחנו מתחילים.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
מלעיתים אותנו במה שנקרא תרחיש עלתה. תרחישים שיש באמת מלחמה מצפון, ובאמת פוגעים במתקנים ובתשתיות וכולי, ואנחנו יודעים שחברת החשמל צריכה להיערך לדבר הזה. אומרים לנו כאזרחים, תיערכו, אנשים קונים גנרטורים, אנשים עושים כל מיני דברים. אבל נשאלת השאלה, מאחר ואנחנו לא יודעים מהו התרחיש בסופו של דבר שיהיה, אנחנו לא יודעים אם תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, איך נערכים בכלל במצב הזה? ואת כותבת גם על איזה מתח בין חברת החשמל ובין רחל, רשות החירום הלאומית בעניין הזה, ותעשה לנו קצת סדר, כאילו אנחנו לא מוצאים פה את הידיים ואת הרגליים בסיפור.
כולנו. חברת החשמל מנוהלת בידי מנכ״ל דומיננטי מאוד, מאיר שפיגלר, אגב איש אחד הפקידים היותר שנויים במחלוקת בממשלת ישראל, אחרי שהוא ניהל את הביטוח הלאומי קודם לכן, ובוא נגדיר את זה ככה, השאיר את הביטוח הלאומי עם גידול בהוצאה שלו של 9 מיליארד שקלים בשנה בקצבאות הסיעוד. איש בהחלט שנוי במחלוקת, מאוד דומיננטי. אגב, אין יור בחברת חשמל כבר הרבה זמן.
שזה לא בכך דבר גרוע, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, זה שהם משלמים יותר לאנשים, אם מגיע להם זה בסדר.
בוא לא ניכנס לזה, בכוח ארוך.
אבל אני אומר שזה פתוח לשתי פרשנויות.
אז נכון, זה מה ששפיגלר טוען, אני לחלוטין לא מקבלת את זה. מה שקרה בביטוח לאומי היה הרס מוחלט. אבל בסדר, זה סיפור אחר. אבל בכל מקרה, איש מאוד בולט, פועל בחברה שאין בה יור, כלומר, הוא כל מן סיבו לב, הוא כל מן הטיעון שלו, הדירקטיון החליט, אבל הוא המונקל הדומיננטי ואין שם יור, אז הדירקטוריון בוא נחליט איך הוא מקבל את ההחלטות שלו. והוא בעצם לפני כשבוע, ממש אחרי שהיית התקיפה של השגרות האיראנית, יצא בפומבי, בהתקפה פומבית על ראש רחל, יורם לרדו, פחות או יותר קרא לו את הצורה, אמר שהוא מסיר אחריות, שהוא זורע בעלה, הוא זורע פאניקה, ושהתרחיש חירום שהוא מציג הוא לא סביר, הוא התכוון בעיקר למשפט אחד של ארדו, אמר שיכולה להיות הפסקות חשמל, יכולה להיות הפסקות חשמל גם של חודש ויותר. וכולם, הוא ישר אמר, זה חסר אחריות. אני רוצה רגע להגיד משהו על תרחיש החירום של רחל, זה חשוב. רחל, רשות החירום הלאומית, עוסקת בהכנת המשק למצבי חירום. תרחיש החירום הזה הוכן ב-2021, קיבל אז את כל האישורים, כלומר, כל השרים, חברת החשמל, כל גורמי המקצוע אישרו אותו. בתרחיש החירום הזה, הוא לא התבסס על מלחמה כל כך ארוכה, אגב. הוא כן דיבר על מתקפה צפונית, כלומר, מלחמה כוללת מול החיזבאללה. ושם יש חששות כבדים לנפילה של חלקים גדולים ממערכת החשמל. דבר שיכול להביא גם לעלתה. מה זה עלתה? שימו לב. כן, עלתה זה הגדרה משפטית. 60% מהמשק מנותק מחשמל.
לכמה זמן?
הם מדברים על עלתה של 24-48 שעות. אזורים יותר קטנים גם 72 שעות. ואפשרות לאזורים קטנים שיהיו אפילו מנותקים למשך חודש ויותר. על זה חברת חשמל התקוממה, אמרה זה חוסר אחריות. אני חייבת לציין, זה מצב אמיתי. כלומר, תחשבו רגע על הניתוקי חשמל באזורים מסוימים בעוטף עזה, או בדרום, או בצפון, אזורים שבאמת פונו מאנשים, היו מקומות שלא חיברו את החשמל, גם חודש ויותר, כי היה מסוכן להתקרב לשם, ואין אנשים. אז לא חיברו את החשמל.
אנחנו יודעים על עובדי חברת חשמל שנהרגו,
ארבעה.
גם בצפון וגם באזור זיקים.
נהרגו ארבעה, כן. מאז תחילת המלחמה, ואז הם למדו גם לא לשלוח אנשים לתוך האש, זה לא שווה את זה, במיוחד את הפינית את התושבים, אז הלולים נשארים לחשמל. ולכן, התרחיש הזה של רחל, שוב, אני לא מומחית, אפשר להתווכח עליו, אבל חברת החשמל, בחסות שפיגלר, באה עם איזושהי עמדה בעצם שמזלזלת בתרחיש הזה, שמפחיתה מחשיבותו.
מה האינטרס שלו לזלזל בהרתעה? אז אפילו קצת הגזים, אז מה?
אני לא יודעת מה האינטרס, אבל ככל שאני מבינה, העמדה של חברת חשמל אומרת על התא, כלומר 60% ניתוקים, בסדר? ההסתברות נמוכה מאוד. יכול אבל להיות, גם בזה חברת חשמל מודע, יכול להיות מיליון איש שיהיו בלי חשמל 72 שעות. לי נדמה, אגב, שזה תרחיש מספיק חמור ומספיק כדי להריץ אנשים לקנות גנרטורים, אז על מה הוויכוח?
על מה אנחנו מתווכחים פה בכלל?
אני מסכימה, אבל משהו יותר גרוע באמת הזלזול בתרחיש הזה של רחל, זה א', שלחברת חשמל אין תרחיש חלופי, היא כרגע בונה סוג של תרחיש חלופי, לא באופן רשמי, חברת החשמל שכרה את שירותיו של יואל סטריק, מפקד פיקוד העורף לשעבר.
גילוי נאות בין כיתה שלי
סבבה. איש מקצוע שאין עוררין על המקצועיות שלו. הם עכשיו בודקים את התרחיש של רחל ומכינים ומגישים עליו השגות. שימו לב, אנחנו חצי שנה אחרי פוצר במלחמה, אולי שעות לפני התקפה האיראנית. עכשיו אנחנו מכינים תרחיש חלופי והוא עוד לא מוכן. בסדר? עכשיו, אשמח התרחיש הקיים בכל זאת, גם רחל, ובמיוחד הגוף שאחראי על ניהול משק החשמל בחירום, נוגה. גוף שנקרא רשות הכוח, בפועל זה חברת נוגה, שאיתה יש לשפיגלר באמת חשבון ארוך, בלי קשר למצב החירום, אלא קשור לרפורמה במערכת החשמל, אז הוא לא אוהב את הגוף הזה, ולכן הוא לא משתף פעולה עם הגוף הזה. הגוף הזה כרגע אחראי על מצב החירום, ושם יש נתק תקשורת כנראה רציני מאוד. יש תקשורת ברמת אנשי המקצוע, כנראה אין תקשורת ברמת המנכ״ל.
יש פה אבל איזה קשר בסיסי, מירב. מי אמון על הכנת תרחישים ביטחוניים גרדה? גופים אזרחיים או מערכת הביטחון?
חד משמעית, מי שאמון זה רחל. רחל ורשות הכוח.
אבל זה גוף אזרחי, איך הוא יכול להגיד מה עם התרחישים?
אבל לזה היא
הוקמה. רחל הוא לא גוף אזרחי, רחל זה גוף של משרד הביטחון, מה זאת אומרת?
הוא גוף אזרחי, הוא לא הצבא.
רחל הוא גוף של משרד הביטחון, הוא גוף שיושב בדיוק על הקשר בין האזרחי לבין הצבאי, זו המומחיות שלו, תחתיו יש את רשות הכוח, כלומר, תחת משרד האנרגיה יש את רשות הכוח, שזאת שאחראית על ניהול החירום בזמן מלחמה. כלומר, יש כאן חלוקת סמכויות היררכית ברורה, שחברת החשמל תחת שפיגלר חולקת עליה, והתוצאה היא, חוסר שיתוף פעולה של חברת החשמל, א' הם כאמור חצי דחו, לא באופן רשמי, אבל בעצם בפועל דוחים את התרחיש של רחל, אין להם תרחיש חלופי, אז לא ברור מאיפה הביטחון עצמי שלהם הזה, תפסיקו להפריט את הציבור, יהיה בסדר, אם אין לך תרחיש אתה עובד על פי, ואיך אתה יכול להגיד שיהיה בסדר?
יהיה בסדר, זה צמד מילים בלתי אפשרי בימים.
אני מסכימה, וחוץ מזה, שהם גם מסרבים לציית להוראות, למשל, מה שחשפנו היום, ירדה הוראה של רשות הכוח להגדיל את מלאי החירום של סולר. אז קודם כל זה היה שתי מנות של הגדלה, אחת לחברת החשמל עצמה, ואחרי זה למשק הלאומי.
מתי זה קרה?
זה קרה בנובמבר.
זאת אומרת, חודש, קצת אחרי תחילת המלחמה, נכון. רוצים להגדיל את מלאי החירום של סולר, פונים לחברת החשמל, מומחית לקניית סולר, ו...
וגם זאת שעל פי החלטת הממשלה מ-2019, זאת שצריכה לבצע את זה. כן. בסדר? חברת החשמל...
שפיגלר לא בא לו.
שפיגלר בגדול מסרב, מוציא מכתב משפטי ארוך, שאומר, ב-2019, תחלטת הממשלה, זה אמר שבאופן זמני זה שער אצלנו, זה אמור לעבור לרשות הכוח, לנוגה. 5 שנים חלפו, איפה הייתם? א', צודק. זה היה צריך לקרות, אבל זה לא קרה. והנה אנחנו במלחמה, ואין אף אחד אחר שיודע או יכול לקנות סולר אלא חברת חשמל, וחברת החשמל אומרת, לא, לא מתאים לי, הוציאה מכתב משפטי, לא קנתה. ואז לא הייתה ברירה, רשות החשמל, עוד רגולטור בתחום החשמל, הוציאה בעצם קול קורא, פנתה בעיקר לחברות ממשלתיות אחרות, כתבה שם אגב, כתוב ברחל ביתך הקטנה, מכיוון שחברת החשמל מסרבת לציית להוראה החוקית לקנות סולר, אני מציעה לכם לקנות סולר, ואנחנו נשפר אתכם באותם תנאים שמשפים גם את חברת
החשמל. קנו את הסולר או לא?
קנו, קצה ותשע, שתי חברות ממשלתיות אחרות, קנו את הסולר.
תודה רבה.
אבל זה נעשה אחרי שאיבדו הרבה מאוד זמן, אחרי שחברת החשמל, שזה היה תפקידה, לא עשתה את זה. עכשיו, בפועל מה שקורה עם ככה, זה שחברת חשמל א' מערימה קשיים על הערכות לחירום, מסרבת לשתף פעולה עם רגולטור אחרי שזה רשות הכוח, מזלזלת בתרחיש החירום הקיים של רחל, אין לתרחיש חירום חלופי אחר, ועכשיו נשאלת השאלה, אם חברת החשמל על סמך מה אם ככה היא נערכת לחירום, והאם היא ערוכה לחירום. אז כולם מרגיעים שזו חברה מאוד מקצועית ומאוד רצינית, ויודעת מה היא עושה, והכל בסדר, ואני מאוד מקווה שזה המצב, אבל עם התנהלות כזו של חברת חשמל, אנחנו לא בטוחים שהכל בסדר, וזה פשוט שרוריה.
מירב, שמי שמקשיב לנו ואומר, אוקיי, אז מה אני צריך לעשות בעניין הזה? אני כאזרח.
תקנה גנרטור, אבל הגנרטורים מזלו. לא, סתם, אני...
לא, אני באמת שואל, מה, אז מכל הבלגן הזה, הרי בסופו של דבר את האזרח, זה לא באמת מעניין כל ההתקדשות הזו בין רחל ובין חברת חשמל ובין נוגה.
אני חוזרת לוויכוח הבסיסי, בסדר? על מהו התרחיש החירום הרלוונטי. חברת החשמל אומרת, בסדר? שוב, אנשי מקצוע אומרים, אנחנו... הם עשו כל מיני צעדים, גם רכשו סולר, גם רכשו אגב שנאים, גם עושים כל מיני מהלכים של ניתוק הרשת, כלומר שאם חלק אחד של הרשת נופל, זה לא יפיל את שאר הרשת. הם אומרים, עלתה 60% מהמשק, סתברות שיקרה היא כמעט אפסית, חודש ימים לא יהיה חשמל, לא יקרה, זה לא נכון, זה יכול לקרות, עובדה שזה קרה גם עכשיו, אבל לא נניח שזה כמעט ולא יקרה, ואם כן, מקומות מאוד נדחים.
אגב, צריך להגיד שהעובדה...
אבל הם כן אומרים, מיליון איש, 72 שעות בלי חשמל, זה אפשרות, צריך לקחת הרבה חשמל.
צריך להגיד שהעובדה שיש תחנות כוח פרטיות, היא לא רלוונטית לסיפור הזה, כי מבחינת ההולכה, יש רק חברה אחת שמובילה את זה, שזה חברת חשמל.
נכון. נכון. אגב, ואני חייבת להגיד עוד משהו. כל הפוזיציה כאן של חברת חשמל, אנחנו המומחים, אנחנו נקבע, אנחנו נכין תרחיש חירום בעצמנו, היא פוזיציה מאוד בעתיד, כיוון שחברת החשמל איננה מונופול יותר. היא אכן מנהלת את הרשת, אבל את הרשת...
אבל יש לה תרבות ארגונית של מונופול כבר 80 שנה?
ושל אנחנו יודעים, ואנחנו נקבע, ואנחנו ננהל, וזה חלק מהבעיה.
מעבר לזה, למדנו בשביעי באוקטובר, שכל מה שיכול לקרות גרוע...
עלול לקרות, תראה, אני רוצה
קצת... עשוי לקרות, ויותר גרוע ממה שחשבנו שהוא התסריט הגרוע. שנייה רגע, ואנחנו גם יודעים, בסך הכל יש לנו פה שני מאגרים עם שני צינורות, 2.5 מאגרים.
אתה מדבר על הגז.
עם שני צינורות, שזה עיקר הגז שמספק את כל התחנות הפרטיות, ואת רוב התחנות של חברת חשמל. חלק גדול, אם לא...
אני רוצה להגיד עוד משהו.
מגיע מחדרה, מתח על חדרה, אם הוא לא, אם הוא פוגע במתקנים, אנחנו כבר בתסריט הזה, אני לא מבין מאיפה השכיחות הזו.
רגע, שנייה, א', זה ברור, זה שהגז ינותק זה די ברור, זה לא זה מה שבעיה, לכן קנו את הסולר. אני אגיד לכם, הבעיה הקשה בניתוקי חשמל זה לא שאנשים יפו במקלט בלי אור ובלי קליטה. א', יש אלפי מונשמי בית שיצטרכו לפנות אותם, ובית, יש לנו 7,000 אתרי סלולר עם מצברים לשעתיים. זאת אומרת, בעצם...
חלק עם גנרטורים.
7,000 אתרי סלולר עם מצברים לשעתיים. עכשיו הביאו תקציב, רק החודש של 40 מיליון שקלים, לחבר גנרטורים או סוללות יותר ארוכות לא יודעת כמה אתרים בצפון. כלומר, פותרים חלק מהבעיה, אבל בצפון בלבד. כלומר, החשיפה שלנו כאן היא מאוד גדולה. זה נכון, אבל מצד שני, איתן, שאנחנו לא צריכים להיות ערוכים בכל עת לתרחיש הגרוע מכל. טוענת חברת חשמל שוב, ההסתברות להעלתה של 60%, זאת אומרת שכל תחנות הכוח ייפלו ביחד בבת אחת, זה ההסתברות שזה יקרה, היא מאוד קטנה, לכן הם אומרים, עלתה לא תהיה. אבל גם עלתה לא תהיה, מיליון איש יושבים 72 שעות בלי חשמל, זה מספיק בעייתי.
צריך להיזהר מהמילה הזאת, עלתה. העלתה מוגדרת, כפי שאמרת, ושמענו את זה גם מדור בנימין לפני, בשבוע שעבר, בדיווח שלו על בעיות אחרות, 60% ממשק החשמל. גם 40% זה רע. אם אתה זה שאין לך את החשמל.
נכון, ושוב, וקבים אותם השלכות של מים, ותקשורת, ומונשמי בית.
ביוב, מה לא?
אז, וזה אכן דורש הערכות. אני מבינה שבתחום מונשמי הבית הייתה הערכות של משרד הבריאות. משרד הבריאות כנראה מטפל יפה. משרד התקשורת עכשיו, כאמור, התחיל לטפל חצי שנה אחרי, בסדר? התחיל לטפל באמת בפגיעות הזו של מערכת הסלולר, רק התחיל לטפל.
זה נשמע אבל שאם אנחנו רוצים לטעון את הסלולר, צריך לנסוע לצפון.
כן, אם אתה רוצה לחטוף את עיקר הטילים, זה גם יהיה שם.
תחליט מה אתה רוצה.
זה גם יהיה שם, כן. בקיצור, אני לא רוצה באמת לזרוע בעלה, אני לא באמת יודעת לשורו. לא, אני לא באמת יודעת לעומק עד כמה אנחנו ערוכים. חברת חשמל חברה מאוד 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 מקצועית. אפשר להניח שהם עשו הרבה מאוד מהלכים טובים וראויים. הבעיה היא באמת זה חוסר ההיררכיה, חוסר הסדר, הסירוב ודווח, הסירוב וציית, שכמעט בוודאות פוגע בהיערכות שלנו, זה פשוט בלתי תקין.
מלחמות יהודים.
נכון.
כן, מלחמות יהודים שבסוף ערבים מנצלים. מרב ארלוזורוב, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לרפאלה גויכמן.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
תראה, האייטם שאני רוצה לדבר איתך עליו, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. מפקד 8200, האיש שמפקד על היחידה המעוללת שמפתחת את הסייבר שכל העולם משתחווה אליו, מיליארדרים אחד-אחד, אם לא עכשיו אז מחר, אז המפקד שלהם הולך וחושף את השם שלו, הוא אחד מהתפקידים שאמורים להיות סודיים, חושף את השם שלו בפרהסיה, בחנות הספרים של אמזון, מה הוא דביל?
אין דרך אחרת להגיד את זה, כן, זה אחד האירועים, כאילו, אנחנו נמצאים באמצע מלחמה שכל כולה מבוססת על פשלה ענקית של חיל מודיעין, ושל הטכנולוגיה גם, אנחנו קוראים לזה 8200, כמובן 8200 זה שם קוד למלא מלא יחידות מודיעין, זה שם כללי כזה, ליחידות שבאמת אנשים עומדים בתור כדי להכניס את הילדים שלהם לתוך זה, זה כל כך יוקרתי וזה כל כך נחשב, ואנחנו מעללים את זה כבר ב-10 שנים, כל יוצאי 8200, האנשים שעמדו בראש הסטארט-אפים הכי גדולים, ואומת הסייבר, שלא נדבר על זה.
רגע, אבל שנייה, עוד לפני כן, איכשהו משתמע, כאילו זה עכשיו התגלה, התגלה תוך כדי מלחמה, כי זה קרה תוך כדי מלחמה. זה לא קרה תוך כדי לא. מלחמה, זה מתי בעצם הוא כתב את הספר הזה ופרסם אותו, ותחת... Mm-hmm. ואיך הגיעו בעצם לזה שזה הוא?
מה שקרה הוא שב-2021 הוא כתב ספר, והוא העלה אותו לחנות המקוונת של אמזון.
בשם עת מן הסתם.
כן, בשם... היית מצפה שהוא יחשוב על שם עת. מה הוא עשה? הוא כתב ראשי... הוא חתם בראשי תיבות.
ראשי תיבות של שמו.
של שמו. YS.
אוקיי.
אוקיי, עד עכשיו לא נורא.
עד עכשיו לא נורא. העניין הוא שהוא... הוא השתמש בעצם בחשבון גוגל שלו. זאת אומרת, הוא השאיר בסוף הספר... הפנייה כזאת היא שפונה לקוראים ואומרת, אם יש לכם דברים שאתם רוצים לשאול, להגיד, תכתבו לי.
לגוגל, לחשבון הגוגל?
לחשבון הגוגל. רגע,
אני רוצה להבין. בספר הוא מתאר שהוא מפקד בכיר ביחידה ישראלית, בלה 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 בלה, והוא כותב ספר בשם עת, ואז בסוף הוא משאיר את הכתובת גוגל שלו עם השם של משפחה.
כן, הוא משאיר עקבות בעצם.
יפה, וזה אותו בן אדם שהיה אחראי גם
לקונספציה.
לקונספציה.
לצערנו כן.
טוב.
מה שקרה זה שהוא...
שיקול דעת, משהו?
לא, אבל יש פה כל מיני שאלות שצריך. לא יודע אם יש לך את כל התשובות לכל השאלות, אבל דבר שלא בכלל השם שלו חסוי, מפקד 8200.
שאלה טובה, לא נראה לי. היום השבק ידוע, המוסד ידוע, מה הבעיה?
פעם כל ראשי השירותים החשאיים באמת השם שלהם היה חסוי, זה הוסר כמובן. מפקד 8200 נשמע כמו איזה, באמת, תת אלוף בדרך כלל, נכון?
נראה לי.
זה משהו, או אלוף משנה או תת אלוף, למה צריך שיהיה חסוי? שתיים, כשמישהו בצבא, ואנחנו יודעים שגם הרמטכ"ל הקודם, אביב כוכבי כתב ספר, כשמפקדים בצבא מפרסמים ספרים, הם צריכים כמובן אישורים, צריכים מטרים, צריכים שהדבר הזה יעבור דרך המערכת הצבאית. זה עבר אישור של המערכת הצבאית?
זה אני לא יודעת לאשר, אבל אני חושבת... כמעט בוודאות, כי הוא עשה את זה בתפקיד. זאת אומרת, הוא היה בתפקיד כשהוא עשה את זה, אתה לא מתפרנס במרכאות, כן? אני לא יודעת מה באמת הדיל שם, אבל זה לדווח שאתה כן. עושה משהו
לא, מעבר לזה לכתוב ספר, ספר מקצועי בעניין הזה, זה אומר להנחיל ידע, להעביר ידע, במקרה הזה ידע של איש מודיעין מאוד מאוד בכיר, בטופ שלושה, נגיד, הבכירים בעולמות המודיעין הישראלי, אז אתה שואל את עצמך, האם... יש היגיון בלהנחיל את הידע הזה לכל מי שנכנס לחנות של אמזון.
כן.
הוא לא חשף שם, אתה יודע, יכולות וזה, הוא דיבר שם על העולם שאנחנו הולכים עליו מבחינה הטכנולוגית, זאת אומרת, הוא דיבר שם על בינה מלאכותית. הגרדיאן, מי שחשפו בעצם את הסיפור הזה, הם הלכו פשוט והתחקו אחרי כן. החשבון גוגל שלו, ולבסוף הם הצליחו לאשר את זה מול גורמים בצבא, שזה האיש שכתב את הספר, זאת אומרת, בוודאות ידעו שהוא כתב את הספר, בוודאות ידעו בסופו של דבר לאשר לתחקירנים של הגרדיאן מהאישיות המדוברת, אז הצבא אובייסלי הבין ש... אוי ויי, כן? מביך.
אתה יודע, זה מזכיר לי שפעם, בשנת 1996, היה מישהו שכתב ספר על מלחמה בטרור, כך יביסו המשטרים הדמוקרטיים את הטרור המקומי ואת הטרור הבינלאומי, ספר שהוצג מנקודת מבטו של מישהו שכיהן אז כראש ממשלת ישראל, הוא עדיין ראש ממשלת ישראל, מאחר ואנחנו רק פודקאסט ואי אפשר להראות את זה, אבל אני אראה לכם שניכם, זוהי עטיפת הספר.
כן.
ספר מוכר.
מלחמה בטרור, בנימין נתניהו. והשאלה, מה יותר חמור? להשאיר עקבות של 8200, או לכתוב ספר על כך מביסים את הטרור.
ופנים גלויות.
ומביאים בסופו של דבר את המציאות, כמו שאנחנו מכירים.
ומאחר שאני ציני בן ציני, אז אני יכול גם לשאול, קודם כל, איפה למפקד 8200 יש זמן לכתוב ספר? אני לא יודע.
אגב, אותה שאלה גם על הרמטכ"ל, אביב
כוכבי. אני לא מצליח לכתוב ספר. יש לי 700 רעיונות לספרים, כתבתי כבר כל מיני סינופסיסים ודברים, גם, אתה יודע, דברים של פיקשן וגם לא כאלה. לא מצליח למצוא את הזמן עם כל העבודה.
נשמע שהמגירה שלך מלאה בהתחלות, איתן.
התחלות, כן, אבל אתה יודע, אחד. ושתיים, כיוון שאני ציני בן ציני, אח של ציני, אז מריח לי לפעמים כמו גם איזשהו, בוא נגיד, הכנסת רגל לאזרחות עם איזשהו סוג של אמירה. שימו לב, אני מומחה בינלאומי לעתיד הסייבר, אני אוטוטו משתחרר, ויש מצב שאני יהיה מוכן לקבל את מאות מיליוני הדולרים שתתנו לי לנהל.
אגב, לא הזכרתי את ראש ממשלה אחר, נפתלי בנט, שכתב כך מנצחים מגפה בעודה.
נכון.
בעודה מכה בנו.
לא, אבל לפחות הוא לא היה בתפקיד.
כן. כן, רפאלה.
אני רק רוצה להגיד, בנוגע לאישיות המדוברת, שזאת לא הפדיחה היחידה שלו. זאת אומרת, יש עוד דברים שאי אפשר לחשוף אותם, שקשורים, נניח, בוויקיפדיה ובעבודתו שם, שנגיד, עלו בבקשות חופש מידע על פגישות רשמיות, כשהוא נחשף בשמו. אלה דברים שלא ניתן לדבר עליהם בהרחבה, אבל יש פה איזשהו ליקוי, כאילו, חשיבתי מאוד בסיסי של יש פה איזושהי הונאה, או אני אפילו לא יודעת איך להסביר את זה.
לי נראה שיהיה לקח אחד מהסיפור הזה, שזהותו שמפקד 8200, שעד עכשיו הייתה חסויה, מעתה ואילך כנראה תהיה פחות חסויה.
כן, זה יפתור את כל הבעיות.
כן, טעם, אחרת אתה עושה מין חתול ועכבר כזה עם המציאות.
בעיקר חשוב לי להגיד שיש פה המון זכיחות, יש פה המון זכיחות, והזכיחות הזאת שאובייסלי קרסה בשביעי באוקטובר, שאנחנו הכי טובים, טכנולוגיה, מודיעין, סייבר, לא, לא, לא. וזה בסוף
כן, אנחנו
נראה כמו שזה נראה.
מתגלים במערומנו פעם אחר פעם.
אני רציתי על זה בדיוק להעיר.
מרב ארלוזוב כן. פרצה לאולפן.
פרצה לאולפן, בסערה, תראי את הדלת לפחות.
הספר עוסק בהסתמכות על AI, ומה שנחשף בשבעה באוקטובר, שהיה שם טונה של טכנולוגיה, ומעט מאוד חשיבה אנושית שהסתכלה על הטכנולוגיה הזו והבינה באמת מה קורה. כלומר, יש כאן בסוף גם איזשהו ליקוי מאורות מהותי ולא רק בחשיפה.
נכון, כי מידע לא חסר, מה שהיה חסר באמת הבנה שלו.
כן, רק דבר אחד, לא נתנו לבן אדם הזה הזדמנות לענות ולתת את הגרסה שלו של הדברים. זה נובע מזה שהשם שלו חסוי ואחרת היינו עושים את זה כמובן. אז צריך בכל זאת לזכור שזכות התגובה העקרונית שמורה לו ו יכול להיות שיש לו הסברים מניחי דעת לכל התקלות הללו.
אני מאוד מקווה כי
אנחנו מקווים, אבל כמעט שלא עשינו את זה עד הסוף, אז צריך לשים פה כוכבית קטנה על העניין הזה.
רפאלה, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רפאלה. שלום לעדי דוברת.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
אנחנו, אחרי שדיברנו על בלגן במדינה ובלגן בחברת חשמל, אנחנו רוצים לדבר איתך על בלגן בהנהלה ובשליטה של החברה הקמעונאית הגדולה ביותר בישראל, שופרסל. אבל האמת היא שהסיפור של מינוי של רופא לתפקיד של יושב ראש במשרה של שעה בשבוע מדליק אותי גם ברמות אחרות. אני גם רוצה ג'וב כזה, שעה בשבוע.
אתה גם רוצה.
יושב ראש של חברה בורסאית גדולה, שעה בשבוע, נראה לי טוב. כמה מקבלים על זה? כבוד יש.
אז ככה, אז אנחנו מדברים פה באמת על המינוי האחרון שעליו הכריז דירקטוריון שופרסל אתמול, שממנים בעצם את פרופסור שפירה, שהוא סמנכ"ל באיכילוב בכלל. יצחק שפירה, הוא סמנכ"ל באיכילוב, בעצם יו"ר דירקטוריון שופרסל. שופרסל, חברת הקמעונאות הגדולה בישראל, הכנסות של 15 מיליארד שקלים בשנה, יש להם פעילות פיננסים, נדלן, מזון, פארם עם בי וכו' וכו' וכו'. ומתברר שכל מה שצריך להיות יור שופרסל זה לעבוד שעה בשבוע, שזה לא רע בכלל. מבחינת שכר, אגב, הם הבהירו שהוא מקבל שכר רק כדירקטור, כפי שמחויב בחוק, אבל הוא לא יקבל שכר נוסף על זה שהוא יור. טוב, זה גם רק שעה בשבוע, אבל בעצם
בשעה בשבוע הזו יכול גם לעשות קניות הביתה, לנצל את השעה הזו, אם כבר הוא שם?
בהנחה. ובעצם זה מביא אותנו לזה שזה הרי לא באמת צריך רק שעה בשבוע כדי להיות יור שופרסל. אתם יכולים לתאר לעצמכם, חברה ענקית, כמו שאמרנו, יש לה אתגרים עצומים. בעצם לפני כחודש, האחים שלומי ויוסי אמיר רכשו כמעט 25%, אני אומרת כמעט בכוונה, 24.9% בשופרסל, והפכו להיות בעלי המניות הגדולים ביותר, שלא מוגדרים כבעלי שליטה. והם מינו את יוסי, האח הגדול, הבכור, ליו"ר, ושלומי למנכ״ל. רק שזה לא נראה טוב מבחינת כללי ממשל תאגידי, אחים אמיר רגילים לפרש מרקט, לנהל רשת הרבה יותר קטנה, וזה לא מקובל בעצם, הרי כל התפקיד של היו"ר, של הדירקטוריון, הוא לפקח על המנכ״ל, לפקח על האסטרטגיה, וזה שהאח הגדול מפקח על הקטן, זה אולי נחמד לארוחות שישי, אבל זה לא עובד ככה בחברה כל כך חשובה. אז בעצם הם הבינו שמתחילים ככה להסתבך עם כל הצ'רקסיה הזאת, אחרי שהם מינו מלא מקורבים, רשות ניירות ערך פתחה באיזושהי בדיקה, שבודקת בכלל האם העסקה הזאת שבמסגרתה הם רכשו את המניות, את הנתח מניות הזה מבעלי המניות המוסדיים של שופרסל, איך היא התנהלה והאם היא לא התנהלה באיזשהו שיתוף פעולה ביניהם לבין המוסדיים שמביא לכך שהם למעשה בעלי שליטה. ואז הם הבינו שהם צריכים קצת ככה, איך נקרא לזה, לעשות סיבוב פרסה, להוריד פרופיל, והם אמרו אוקיי, אז לא נהיה יור ומנכ״ל, לא נעבור על כללי ממשל תאגידי תקין, ואנחנו נהיה מנכ״לים משותפים ונמנה יור חדש. אממה, הם מינו כיור חדש, מישהו שהוא בכלל רופא, אוקיי? סמנכ״ל באיכילוב, שכסיכת הקורות חיים שלו הם באמת מאוד מרשימים, יש לו ניסיון מאוד גדול בקרדיולוגיה, והוא אפילו טיפל בארדואן, אוקיי? אבל מפה ועד להחליט, לראות שההחלטות מתקבלות כמו שצריך עם אתגרים שיש להם, להחליט האם ממשיכים להפעיל אתר אונליין או לא, מה עושים עם המותג הפרטי, מה עושים עם רשת בי שעדיין,
לא, אבל, אבל,
אותה או לא. אז זה בטח לא בשעה ובטח לא רופא.
לא, יותר מזה, קודם כל יכול להיות שהרפואה, הקרדיולוג צריך בשביל לעקוב אחרי הלב של יושב ראש הרשות לניירות ערך, אם הוא מאשר דבר כזה.
קרדיולוג אגב כן יכול אבל להנחות אותך בסופר, מה לקנות, מה לאכול, מה בריא, מה לא בריא.
נכון.
אבל
אחרי הצחוק בצד והציניות...
ורואה שאתה משלם 200 שקלים על 4 מוצרים, זה גם קרדיולוג.
גם לא בריא ללב. הכל נכון, אבל אחרי שדווקא אני אשים את הציניות ואת ההומור בצד לחצי דקה, זה דבר לחלוטין לא קביל. זאת אומרת, יושב ראש הדירקטוריון, הוא יושב ראש הוועדה המפקחת, וזה נכון פי שבעה בחברה גדולה, ובחברה גדולה עם שליטה מבוזרת, למעשה ללא שליטה בכלל, שהציבור בעצם שולט בה. זאת אומרת, גם יש להם 25% או 24.9, אז כל השאר 75.1% מהמניות נמצאות בידי הציבור, החוסכים והפנסיונרים, והאיש הזה אמור לוודא שהאחים אמיר, לא יבזזו וישדדו את החברה בעסקאות בעלי עניין ובשאר תרגילים, במשכורות עתק או שאר תרגילים שבעבר לפחות פה ושם בעלי שליטה עם מיעוט מניות ניסו וגם הצליחו לעשות. אז לא ייתכן, אני לא רוצה לקרוא לו בובה לרגע, חס ושלום, אבל לא ייתכן שימנו בן אדם לשעה בשבוע. זה לעשות מהמקפצה וגם עם פליק פלק לאחור.
נכון, ובאמת צריך להבהיר שזה לא איזושהי צרות עין, זה לא שמחפשים אותם. כלומר, יש פה באמת משמעות חשובה ליו"ר דירקטוריון, כפי שאמרת, בעצם שופרסל, הכסף של הציבור נמצא בפנסיות שלנו, ומישהו צריך לראות שמישהו מנהל שם, מנווט את הספינה כמו שצריך, ואני מזכיר לך שגם זאת חברת, בעצם היא רשת המזון הגדולה בישראל, היא יצרנית המזון, לא יצרנית, ספקית נקרא לזה, מבחינת מזון ומוצרי צריכה הרביעית בגודלה, מבחינת יצרנים וכו. זאת אומרת שיש לה גם אחריות לביטחון התזונתי שלנו, ויש לה גם אחריות למחירים. ברגע ששופרסל מעלה מחירים, או מכתיבה איזושהי מדיניות מחירים, אנחנו רואים את הרשתות האחרות הולכות אחריה, כי היא הכי גדולה. כלומר, זאת רשת, זאת חברה שיש לה חשיבות לכל בן אדם במדינת ישראל, מהרבה מאוד סיבות, ולא יכול להיות שישימו כמפקח מישהו שבאמת הוא סתם חותמת גומי, הוא חבר אגב של האחים, השאלה איך מגדירים חבר, הוא הלך אליהם.
זה כבר לא משנה אם הוא חבר או לא.
הוא הולך לאירועים אצלם בבית.
ברור שהוא חבר, אבל הוא בעיקר לא, הוא בעיקר פיקטיבי. זאת אומרת, שעה בשבוע רופא שסמנכ"ל בבית חולים.
נכון, אז הם אומרים, זה יור לא פעיל, אנחנו לא משלמים לו על זה סכום נוסף.
אז מה? זה רק אומר שהוא לא עושה את העבודה שלו.
הם אומרים, הוא לא פעיל, ובגלל שאנחנו מנכ"לים משותפים, לא צריך גם מישהו שיהיה פעיל. לא צריך פיקוח עלינו. אז בעצם אנחנו אומרים, פה יש לנו פה בעלים, אוקיי, שהם לא בעלי השליטה, אגב, כי הם הצליחו לחמוק מזה, כי הם לא רק כאב, וככה הם הצליחו לחמוק מלשלם יותר באמצעות הצעת רכש, והם הצליחו לחמוק מהמגבלות שחלות על בעלי שליטה. אז יש לנו פה אחים שהם לא בעלי שליטה לכאורה, אבל הם שולטים הלכה למעשה בחברה הכל כך חשובה הזאת וכל כך משפיעה, ואין אף אחד שיפקח עליהם, ומי שמאשר את זה עוד פעם זה הדירקטוריון, והדירקטוריון של שופרסל אמנם משתנה, חברים שלו משתנים כל הזמן, אבל הוא כל הזמן עושה את אותה טעות מהבחינה הזאת שלפני זה נתנו לאיציק אברכהן בעצם, שהיה היור, לעשות מה שהוא רוצה ומינו אותו ופיתרו אותו והחזירו אותו, ועכשיו הם בעצם מאשרים את המינוי ההזוי הזה של רופא שהם אומרים בעצמו שהוא לא פעיל, הם מודים בעצם שזה סתם ברגע שהם אומרים את זה.
תגידי אבל עדי, איך זה משפיע?
לא לוקחים אותנו ברצינות, את הצרכן הישראלי.
עדי, איך זה משפיע על הרשת עצמה, על הניהול שלה, על הטיפול, משהו בא לידי ביטוי בזה שאנחנו נכנסים לסניף, אנחנו מרגישים את זה, או שזה פוליטיקה למעלה שהצרכן לא יכול להרגיש אותה?
כרגע אתה לא תרגיש, זה נורא חדש, הם רק המינוי שלהם כמנכ"לים משותפים אושר רק אתמול, הם נכנסו לרשת רק לפני חודש, אתה לא תרגיש את זה עכשיו, אני חושבת שגם אפילו המבצעים של פסח כבר נסגרו לפני שהם הגיעו, אוקיי? אבל אתה בטוח תרגיש את זה. זה אגב, אנחנו לא יודעים עדיין איך נרגיש את זה, אבל ברור שנרגיש את זה, ברור שאם עכשיו מאשרים להם ודחו את זה בכמה שבועות, אבל זה יקרה, הם מתכננים לאשר למנכ"לים המשותפים תנאי שכר מאוד מאוד נדיבים, אז בסוף זה בעל חשבון משהו, או את תנאי הפרישה של וטרמן ואברכהן שיקבלו מיליוני שקלים כל אחד. ואנחנו רואים גם אותם מממנים הרבה מקורבים לתפקידים נוספים, למשל ראינו אותם מממנים במקום חבר הנהלה שמיני, אוקיי? משהו שקשור לתחום ההבטחה, ואנחנו רואים אותם מממנים סגנים לסמנכלים וכל מיני תפקידים שלא היו קודם, וכל מיני דברים כאלה, אז כל הדברים האלה ישפיעו בסוף גם על הכיס שלנו, וכמובן נשאלת השאלה, ועדיין מוקדם כדי להגיד האם זה יהיה יותר טוב לצרכן, או יותר גרוע לצרכן, כי גם ההנהלה הקודמת של שופרסל והחלוקת בעלות שם לא היטיבו עם הצרכן הישראלי, כלומר המחירים של שופרסל היו גבוהים.
אני לא...
תמיד ישכו לעלות.
לי לא טוב עם המגמה הזאת, זאת אומרת, לבוא ולהגיד בסוף זה לא ישנה את מחיר התפוחים במדף הפירות, אם זה לא ישנה זה לא מספיק, כי שוב פעם, בוודאות המשקיעים, בעלי המניות בשופרסל, רובם נדפקים, כי אין בקרה או שיש בקרה חלשה, ובנוסף, חברה שממנה בעיקר חברים וברנג'ה וכל מיני כאלה, באותה הגדרה לא ממנה את האיש הכי טוב לתפקיד. אז או שאתה באמת עושה תהליך מוסדר ובוחר את האיש הכי טוב שאתה יכול לתפקיד, ואז אולי יש לך הנהלה שעושה עבודה רצינית, או שאתה מנה את החברים שלך, ואז החברים שלך ייקחו שכר וכולם יעשו את מה שהם רוצים.
אגב, יש שם חשה לזה עם חברת הביטוח מגדל, שסובלת כבר 7-8 שנים ממשבר ניהולי ותחלופה באמת חריגה של מנכ"לים ויורים, ואיבדה את המעמד שלה כחברה מספר 1 בתעשייה הזאת, היא כבר היום מספר 3, מספר 4, השווי שלה מאוד אז ירד.
אז זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות טוב, אפילו אם בסופו של דבר התחרות תגרום לקוטג' להישאר באותו מחיר, לא, קוטג' זה בכלל מוצר מפוקח, אבל גם אם זה לא ישפיע על נקודתית על איזה מחיר של איזה מוצר, זה עדיין, הכל נשמע חדשות לא טובות בשביל המשקיעים ובשביל המשק.
אם עושים עלינו את הטריקים והשתיקים האלה, וכל מיני סיבובים בנושאים האלה, אז בתכלס אין סיבה שלא יעשו אותם גם אחרי זה שהגיעו למתמחור של מוצרים. כן. כלומר, זה מראה על התנהלות.
בוודאי,
לא צריך לעבוד יותר משעה בשבוע כדי לשדוד אותנו.
בוודאי, רואים את הדברים האלה. זה מתחיל פה, זה מתחיל פה, זה מתחיל פה. ואת יודעת מה? כשזה קורה בחברה הכי גדולה בענף, אז זה גם יקרה בחברות אחרות בענף. ואם זה יקרה בענף הקמעונאות הגדול, אז זה גם יכול אחר כך לטפטף בכל מיני חברות אחרות. כי אם אין פיקוח וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז יש הרבה אנשים שירצו וידלקו על הקונספט הזה, די יתאים להם.
אתה באמת נשאלת השאלה, מה יעשו עם זה ברשות ניירות ערך, מה יעשה עם זה היור החדש של הרשות, אם בכלל...
ניירות ערך, פיקוח על שוק ההון באותה מידה, גם להם יש רגל בסיפור הזה, אני קורא להם, הלו, רשות, תנו לנו חוות דעת לגבי התהליכים שקורים שם.
אגב, קוריוז, או לא קוריוז, במשרד הבריאות בכלל לא ידעו על המינוי הזה, כלומר, אני פניתי אליהם לתגובה, לראות מה הם חושבים על זה. ומתברר שהמינוי שלו אושר בלי שבכלל הוא קיבל את האישור שלהם.
כן.
כדי בעצם...
והוא צריך לזכור, הוא עובד ציבור במידה כזאת או אחרת, בבית חולים. בית חולים ציבורי, הוא אמור לקבל אישור לעשות חלטורה מהצד, אבל אז התשובה היא, הוא לא מקבל על זה כסף, או כמעט ולא, ואנחנו חוזרים לאותו דבר. מצחיק אבל עצוב.
טוב, עדי דברת.
עובר בעיקר.
תודה רבה.
תודה. תודה, יום טוב.
תודה, תודה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. נגיד תודה לך, איתן אבריאל.
אני אומר לך תודה בחזרה, סמי פיר. מצטער שאני כל כך ציני היום.
לא, זה בסדר.
אתה יודע, יש יום שלישי פעמיים כי טוב, יום שני ציני בריבוע.
יום שני ציני, זה ככה, ככה זה עובד. נגיד תודה גם למי שעורך אותנו, נערה מלכין ואברי רוזנצין. ניפגש מחר, אותו מקום, אותה שעה. ביי ביי.